כתובות, דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, דף נון ד' עמוד ב', תחילת פרק חמישי, פרק אף על פי. כדי לא לבייש את מי שאין לו, מצאנו שחכמים תקנו תקנות מיוחדות, כמו במסכת תענית דף כ"ז, שבנות ישראל יוצאות ביום 15 באב ויום הכיפורים, בבגדי לבן, שאת הבגדים עצמם הם היו שואלות מחברותיהם, ולא היו יוצאים עם בגדים יקרים, כדי לא לבייש את מי שאין לו. אף על פי כן אומרת המשנה כאן, שבעל שמתחתן עם אישה, תקנו הרי חכמים, שאמרו חכמים בתולה, הבעל מתחייב שאם היא תתגרש או תתאלמן, היא תהיה גובה בכתובתה 200 זוז, ואלמנה מנה. אם הבעל רוצה להוסיף, אם רצה להוסיף בכתובה, אפילו שבעצם מי שאין לו להוסיף יתבייש, כדי לייקר את בנות ישראל, תקנו חכמים שאפשר להוסיף אפילו 100 מנה, אם הוא רוצה להוסיף, יוסיף. כשהאישה רוצה לגבות את הכתובה, נתרמלה או נתגרשה, לפי דעת התנא הראשון, גם אם היא התרמלה או התגרשה מהאירוסים, עדיין לא התחתנה, לא היה נישואין. הרי כשבאדם מתחתן יש שני שלבים, קידושין על ידי טבעת או כסף, שטר, ביה, ונישואין שזה על ידי חופה. גם אם היא התאלמנה או התגרשה מן האירוסין, וודאי בין מן הנישואין, גובה את הכל, גם את עיקר הכתובה וגם את התוספת. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רק מן הנישואין גובה את הכל, אבל אם היא התאלמנה או התגרשה מן האירוסין, היא גובה רק את העיקר הכתובה. בתולה גובה 200 ואלמנה גובה מנה, אבל את התוספת הן לא גובות. למה? שלא כתב לה את התוספת, אלא אלמנת לקונסה, שכשהוא התחתן, בנישואין הוא התחייב לה את התוספת, ולא בזמן האירוסין. עוד אומרת המשנה, הרי אדם חייב לתת כתובה לבתולה 200 ולאלמנה מנה. אם היא רוצה למחול על חלק מהכתובה, רבי יהודה אומר, היא יכולה. אם הבעל רצה, כותב לבתולה שטר של 200, והוא מתנה איתה שתמחול לו על מנה, והיא כותבת לו שטר, שובר, התקבלתי ממך מנה. קיבלתי ממך מנה, אפילו שלא קיבלה ממנו, ואז הוא חייב לה רק מנה אחד שנשאר. ואם הוא רוצה, יכול לכתוב לאלמנה שהוא כותב לה כתובה מנה, כמו שתקנו חכמים, והוא מתנה איתה שתמחל לו על 50, והיא כותבת לו שטר, התקבלתי ממך 50 זוז. זה דעת רבי יהודה. רבי מאיר אומר, מה פתאום, אסור. חייבים שהכתובה תהיה בשלמותה, כל הפוחת לבתולה מ-200 ולאלמנה מנה, גם אם היא מוכלת לו, הרי זו בעילת זנות. אפילו שבעצם הוא חייב לה גם אם היא אומרת שהיא מוכלת, מכיוון שהיא לא יודעת, והיא חושבת שהתנאי קיים ומקבלת פחות כתובה, לכן זה אסור. המשנה פותחת, אף על פי שאמרו שיש כתובה של 200 ומנה, הבעל יכול להוסיף. שואלת הגמרא פשיטה, למה שלא יכול להוסיף? עונה הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים, קיצותא עבדו רבנן, עשו סכום קצוב של כתובה, לא להוסיף, כדי שלא לבייש את מי שאין לו. המשמע לן, שאם רצה להוסיף, מוסיף. במשנה כתוב, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה, יוסיף. משמע שיש את עיקר הכתובה, ומה שהוא מוסיף, הופך להיות חלק מהכתובה. לא כתוב, רצה לכתוב לה, לא קטנה, לא כתוב שאם הוא רצה לכתוב לה בנפרד 100 מנה, כותב לה, אלא הוא מוסיף לה על הכתובה. אלא רצה להוסיף, משמע שזה חלק מהכתובה. זה לא מתנה בפני עצמה. מסייע לי לרבי אייבו, שאמר בשם רבי ענאי. אמר רבי אייבו, אמר רבי ענאי, תנאי כתובה ככתובה אדמי. התוספת שהוא מוסיף על המאה או 200, נותן לה למשל 100 מנה, זה חלק מהכתובה. למה נפקמינה? ל-14 דברים. למוכרת, היא מוכרת את הכתובה שלה למישהו אחר, שאם בעלה ימות בחייה או יגרש אותה, במקום לתת את הכתובה לה, ייתן את זה לקונה, ולמוכלת את כתובתה לבעלה, שבמוכרת ומוכלת, אם היא מכרה או מכלה, היא מוכרת או מוכלת גם את התוספת, ולמורדת בבעלה, שכתוב מה הכוונה מורדת, בדף סמך ג', בכל אופן קונסים אותה כל שבוע, שמפסידים ממנה מהכתובה, חלק מהכתובה, עד שהיא יורד לכל הכתובה ויוצאת בלי כתובה. אז התוספת זה גם חלק מהכתובה, וגם מזה פוחתים לה. ולפוגמת, אישה שמודה שבעלה פרה לה ושילם לה חלק מהכתובה, והיא תובעת את שאר הכתובה, והוא טוען שהוא שילם את הכל, היא חייבת להישבע. אז גם אם היא מודה שהיא קיבלה חלק מהתוספת, זה נקרא שהיא פוגמת בכתובה, דיינו שהיא טוענת שהיא קיבלה חלק מהכתובה, ואם היא רוצה לקבל את השאר, ובעלה טוען שהוא שילם את הכל, היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה את הכל, ואז היא תקבל את השאר. וזה לא רק על עיקר הכתובה, אלא גם על התוספת, אם היא מודה על חלק מהתוספת שהיא קיבלה, והיא רוצה לתבוע את השאר, היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה את השאר. וכן לטובת שאלמנה שניזונת מנכסי הירושה של בעלה, עד שהיא תובעת את כתובתה בבית דין, ואז היא מפסידה את המזונות. גם אם היא תובעת את התוספת של הכתובה, היא כבר לא מקבלת יותר מזונות. וכן לעוברת על דת יהודית, שמובא בדף ע"ב, מה בדיוק הכוונה? היא עושה מעשים מסוימים שהיא מפסידה את כתובתה, אז היא מפסידה גם את התוספת של הכתובה. וכן לשבח. אישה שבאה לגבות את הכתובה מהנכסים של בעלה, היא גובה מהקרקעות, אבל היא לא יכולה לגבות מהשבח שהקרקעות השביחו אחרי מיטת בעלה. אז גם את התוספת של הכתובה היא לא גובה ממה שהקרקעות השביחו אחרי מיטת בעלה. ובכל מקום שצריך להישבע כדי לגבות את הכתובה שלה, היא נשבעת גם בשביל לגבות את התוספת. וכן, אנחנו יודעים ששנת שביעית משמטת חובות. אם אדם חייב כסף לשני, שמגיע שנת שביעית, החוב מתבטל. הוא כבר לא חייב לו יותר, אלא אם כן הבן אדם יקנה את השטרות שלו לבית דין, מה שנקרא פרוסבול. וכתובה, למרות שזה חוב שהבעל מתחייב לאישה, שביעית לא משמטת. החידוש הוא שגם תוספת שביעית, שגם תוספת כתובה השביעית לא משמטת. ולכותב כל נכסיו במתנה לבניו, חוץ מקרקע מסוימת שהוא כותב אותה מתנה לאשתו, ואז הדין הוא שהאישה כשהיא באה לגבות את כתובתה, היא לא יכולה לגבות מהקרקעות שהאבא כתב לבנים שלו, אז היא גם לא יכולה לגבות את התוספת מאותם הקרקעות. וכן, לגבות מן הקרקע. כמו שאישה באה לגבות את הכתובה, היא צריכה לגבות מקרקעות של בעלה, ולא ממטלטלים. כך גם את התוספת היא גובה מהקרקע. ומאיזה קרקע היא גובה? יש קרקע מעולה שנקראת עידית, בינונית, והכי פחות שהיא זיבורית. אז כמו שאת עיקר הכתובה היא גובה מן הזיבורית, כך גם את התוספת היא גובה מן הזיבורית של הבעל, מהשדה הפחות של הבעל. וכן, כל זמן שהיא בבית אביה. זאת אומרת, אלמנה שאחרי שבעלה נפטר, הלכה לגור בבית אביה, משפחת בית אביה, והיתומים לא מפרנסים אותה, אז היא יכולה לגבות את כתובתה עד 25 שנה. אם היא שתקה אחרי 25 שנה, זה נחשב שהיא מחלה על הכתובה והיא איבדה. אז כמו שהיא איבדה את עיקר הכתובה, היא איבדה גם את התוספת. ולכתובת בנין דכרין, שבעל כותב לאשתו שאם אשתו תמות לפניו והוא יירש את כל הנכסים שהיא הביאה נדוניה מבית אביה, ואחר כך הוא יתחתן עם אישה נוספת ויהיו לו בנים גם ממנה וגם מהאישה נוספת, וכשהבעל הזה ימות הרי נכסיו, ירושתו מתחלק בין כל הבנים בשווה, הוא אומר לה את הנדוניה שלך רק הבנים, הכתובה שלך רק הבנים שלך ירשו. אז כמו שאת הכתובה הבנים יורשים רק הבנים שלה, ככה גם את התוספת רק הבנים שלה ירשו. ורק אחרי שהם יקבלו את הכתובה והתוספת והנדוניה, הבנים שלה, אז יחלקו את כל שאר הירושה בין כל הבנים, גם מאישה אחרת. מביאה הגמרא כמה נושאים שהיה ויכוח בין חכמי פומבדיטה לחכמי מטה מחסיה. התמר, כתובת בנין דכרין, שהבנים יורשים את הכתובה של אמא שלהם לפני שמחלקים את הירושה בין הבנים מאישה אחרת. חכמי פומבדיטה אמרי, שאם אין בירושה מספיק נכסים ורוצים ללכת לגבות מקרקעות שנמכרו לאחרים, וכשהיה על הקרקעות האלה שיעבוד של כל החובות של האבא, לא תרפה ממשעבדי. הכתובת בנין דכרין לא נחשב אחד מהשעבודים שהיו על הקרקע, ולכן היתומים לא יוכלו לגבות קרקעות מהקונים. למה? כי הנוסח של הכתובה של בנין דכרין זה בנין דכרין שיהיו לך ממני, בנים זכרים שיהיו לך ממני, הם ירשו את כסף כתובתך. וזה לשון של ירושה. ירושה אי אפשר לקחת מקרקעות שאחרים קנו מהאבא. ולומר שזה השתעבד למשהו, לא. ירושה, מה שאבא השאיר זה מה שיורשים. דברים שהוא מכר לפני שהוא נפטר, כמובן שהיורשים לא יורשים. אז גם כתובת בנין דכרין זה נחשב ירושה, ולכן הם לא יורשים. כך למדו פומבדיטה אירטונטנה. בני מטה מחסיה אמרי, תרפה ממשעבדי, הבנים יכולים ללכת לגבות מהלקוחות שקנו מאביהם קרקעות, ולגבות מזה את כתובת בנין דכרין. למה? כי הם גורסים אינון יסבין כסף כתובתך. הם ייקחו, הם כמו בעלי חוב שגובים ממשועבדים. והלכתה כמו בני פומבדיטה, לא תרפה ממשעבדי, שהם לא גובים קרקעות שנמכרו בחיי האב, כי באמת ירטונטנן, גורסים שזה כמו ירושה. מקרה נוסף שיש ויכוח. אדם שמייחד מטלטלים לאשתו, שמהם היא תגבה את כתובתה, והוא מת. והמטלטלים קיימים, איתנו בעיניו. אז היא גובה אותם, בלו שבועה, היא לא צריכה להישבה. אמנם אלמנה שבאה לקחת דברים מנכסי היתומים את מה שחייבים לה, היא צריכה להישבע, כי חוששים שמא בעלה ייחד לה מטלטלים שמהם תגבה את כל מה שהיא צריכה לגבות, כל מה שמגיע לה. ואולי כעת, חוץ ממה שבעלה ייחד לה, היא באה לגבות משאר הירושה שלא כדין, לכן היא צריכה להישבע שבעלה לא ייחד לה. אבל כאן, שבאמת הוא ייחד לה, ואנחנו יודעים מה הוא ייחד לה, היא לא צריכה להישבע, כי לוקחת אותם באמת. ואם הוא באמת ייחד למטלטלים, אבל ליתנו בעיניו, הם לא לפנינו. למשל, הם נעבדו, אומר רשי. פומבדיטה אמרי, חכמי פומבדיטה אומרים, שבכל זאת היא גובה מה שמגיע לה, את החיובים שחייבים לה, מנכסי היתומים בלא שבועה. לא חוששים שמה הוא ייחד לעוד מטלטלים אחרים, אם המטלטלים האלה יעבדו. בני מטה מחסיה אמרי, שהיא צריכה כן להישבע אם היא באה לגבות מנכסי היתומים, כי חוששים שהוא ייחד לה מטלטלים אחרים במקום אלה שנעבדו, ואולי חוץ ממה שהוא ייחד לה היא גובה עוד שלא כדין. והלכתה כמו פומבדיטה גם כאן, שהיא גובה בלא שבוע. מקרה שלישי, אם הבעל ייחד לה, בשביל שתוכל לגבות את כתובתה, הוא ייחד לה קרקע, ארעה. אז אם הוא כתב את הגבולות של הקרקע, בדיוק, בארבע מצרנה, בכל הארבעה הצדדים, בצד מזרח הגבול הוא הדבר הזה, בצד דרום הגבול הוא הדבר הזה, בצד מערב דבר פלוני, בצד צפון דבר אלמוני. בקיצור, אמר לה את כל הארבע גבולות של השדה. אז היא גובה את הקרקע מהיתומים בלא שבועה, לא חוששים שהוא ייחד למטלטלים חוץ מהקרקע הזאת. אבל אם הוא כתב את הגבולות של הקרקע רק בצד אחד, רק בחד מצרה, אמר רק בצד אחד איפה הגבול של הקרקע. אז יש ויכוח בין חכמי פומבדיטה שהם המרי, שהיא גובה את הקרקע הזה בלא שבועה ולא חושבים שהוא ייחד לה עוד מטלטלים חוץ מהקרקע הזאת. לעומת זאת בני מטה מחסיה המרי, שהיא גובה את הקרקע הזאת רק בשבועה, כיוון שהוא לא כתב את כל הארבעה הצדדים של הקרקע, מה שהוא נותן לה בשביל הכתובה, אז הוא לא שמח רק על הקרקע, אז זה כאילו שהוא לא ייחד לקרקע, חושבים שהוא ייחד למטלטלים. ולכן היא צריכה להישבע שלא ייחדו למטלטלים לכתובה, ובאמת היא תוכל לגבות את הנכסים של היתומים. ובאמת ייחדה גם כאן כמו פומבדיטה, שהיא גובה את הקרקע בלא שבועה. זאת אומרת, היה כאן שלושה ויכוחים בין חכמי פומבדיטה למטה מחסיה לעניין הכתובה, ותמיד הלכה במקרים האלה כמו פומבדיטה. עכשיו יש כאן מקרה אחד שזה סתם שטר מתנה, שכאן ההלכה כמו בני מתי מחסיה. אם אדם בא ואמר לשני עדים, אני מבקש ממכם, כתבו שטר מתנה על שדה שלי לאדם פלוני וחיתמו, ותיתנו לו, אבו לי. אם הם עשו קניין, כשהוא אמר להם את זה, בשביל אותו מקבל קנו מיני, אז לא צריכים לשאול אותו לפני שהם הולכים לכתוב את השטר פעם נוספת, האם הוא חזר בו. לא צריכים לוחי בי, כיוון שהם עשו קניין, וקניין זה עומד לכתיבה. גם אם הוא רוצה לחזור בו, הוא כבר לא יכול. אבל אם לא עשו קניין בשביל המקבל של הקרקע, לא קנו מיני, אז יש ויכוח. חכמי פומבדיטה אמרי, גם כאן לא צריך עם לוחי בי, ובני מתמחסיה אמרי, כן צריך לשאול אותו שוב פעם, צריך עם לוחי בי. כי יכול להיות שהוא רוצה לחזור בו, והוא עדיין יכול לחזור בו, כי לא עשו קניין. וכאן הלכת דווקא כמו בני מתמחסיה, שצריך עם לוחי בי, צריך לפני שכותבים, ממש לפני שכותבים, צריך לשאול אותו שוב פעם אם הוא חוזר בו, כי הוא עדיין יכול לחזור בו, כי לא עשו קניין. למדנו במשנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, שאת התוספת של הכתובה, היא גובה רק מן הנישואין. אבל אם הוא מת לפני הנישואין, רק אחרי האירוסין, היא גובה רק את עיקר הכתובה, לא את התוספת. או 200 או מנה. כי כל מה שהוא כתב לה, תוספת זה על מנת לקונסה. כמו מההלכה, כמו מה שעכשיו אמרנו רבי אלעזר בן עזריה, או כמו דעת חכמים שאמרו שגם אם הוא מת אחרי האירוסין, היא גובה גם את התוספת. התמר, יש ויכוח בין רב ורבי נתן. אחד אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, ואחד אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. אומרת הגמרא, יש להוכיח, תסתיים, דרבי נתן, עודה אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. כי מה בעצם הרעיון של רבי אלעזר בן עזריה? שהולכים אחרי עומד הדעת של האדם. והבעל, אומר רבי אלעזר בן עזריה, כשהוא כתב תוספת לכתובה, הוא התכוון אמנת לקונסה. ולכן רק משעת הנישואין היא גובה את התוספת. דשמינה לי לרבי נתן דאזיל בתר עומדנה, מצאנו שרבי נתן באמת הולך אחרי עומד הדעת של האדם, אז כנראה הוא זה שאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. איפה מצאנו שהוא הולך לפי עומד הדעת? דאמר רבי נתן, הלכה כדבריו של רבי שמעון שזורי בשתי הלכות. הלכה ראשונה במסוכן. אדם, שנזכה כולנו להיבדל לחיים ארוכים בבריאות, חולה מסוכן, גוסס למות. הוא אומר, תכתבו גט לאשתי. הוא לא אמר, תתנו לה. כותבים ונותנים לה, לפי רבי שמעון שזורי. כי עומדים את דעתו שהוא התכוון לגרש אותה לפני שהוא מת, והוא לא התכוון סתם לעשות מן הצחוק. רואים שלפי דעתו הולכים לפי עומד הדעת של האדם. יש הלכה נוספת שהוא אומר, והלכה כמותו, וזה לא קשור לעומד הדעת, הלכה כמותו הוא בתרומת מעשר של דמי. אדם שלוקח פירות מאדם שלא נאמן להפריש מעשרות, חוששים שהוא לא יפריש מעשרות, והפירות נקראים דמי. ולכן צריך לאסר אותם מספק. אם הוא איסר מספק, נתן מעשר ראשון ללוי. הלוי צריך לתת תרומת מעשר. הפרישו תרומת מעשר, שכל התרומה הזאת היא רק ספק. הדין הוא שהמעשר ראשון נותנים ללוי, תרומת מעשר נותנים לכהן. עכשיו, התרומת מעשר אסורה לאדם שהוא לא כהן. והתרומה הזאת התערבבה בחולין. אומר רבי שמעון שזורי, לך תשאל את המוכר עם הארץ האם הוא ייסר את הפירות לפני שהוא מחר, ואם הוא אומר שהוא ייסר, אז נכון שבדרך כלל אנחנו לא סומכים עליו, אנחנו מפרישים, כי הוא לא נאמן על מעשרות, אבל כאן במקום הפסד, שלא יאסור את כל התערובת בגלל תרומת מעשר שהתערבה, סומכים עליו. ואז מתברר שלא היו צריכים להפריש פעם נוספת, ואם כן אין שם תרומה על מה שהקונה הפריש. בכל אופן רואים מכאן שרבי נתן סובר שהולכים אחרי עומד הדעת מההלכה של מסוכן שאמרנו שעומדים את דעתו. אומרת הגמרא בסדר, באמת רבי נתן אומר שהולכים אחרי עומד הדעת ולכן הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, אבל גם רב אומר שהולכים אחרי עומד הדעת. וכי רב לא אזיל בתר עומדנה והיתמר. שטר מתנת שכיב מרע. חולה שהולך למות. תקנו חכמים שדבריו זה כמו כתובים ומסורים. מה שהוא אומר, הוא אומר למשל תנו קרקע פלונית לאדם פלוני, אז הוא כבר קנה את זה. לא צריך לכתוב שטר ולא צריך לעשות קניין. כאן הוא כן עשה קניין, קניין שטר. שכתוב בה קניין, מה הדין של הקניין הזה? בבית מדרשו של רב, משמי דרב אמרי, מי שקיבל את המתנה קנה, ועד הרבה, ארכבי יתרי ריחשי, הוא הרכיב את זה על שני סוסים, לשטר הזה יש שתי כוח סוס, מה שנקרא. יש לו גם כוח של מתנת שכיב מרע, וגם כוח של מתנת בריא שנכתב שטר. ושמואל אמר, לא ידענה מהי עדון בה, לא יודע איך לדון את השטר הזה, האם זה כמו מתנת שכיב מרע או כמו מתנת בריא. והגמרא מפרשת, בבית מדרשו של רב משמו דרב אמרי, ארכבי יתרי ריחשי, הוא הרכיב אותו על שני סוסים. המתנה הזאת, הבן אדם קנה אותו, קנה אותה בקניין מאוד גדול, הרי גם כמתנת בריא, והרי גם כמתנת שכיב מרע. לעניין מה הרי כמתנת בריא? אם השכיב מרע הזה פתאום נהיה בריא ואומר, רגע, בשביל מה נתתי את כל הנכסים שלי לאנשים? בגלל שהוא חשב שהוא ימות. בסוף הוא נהיה בריא, הוא רוצה לחזור בו. הוא לא יכול לחזור בו, כי הוא כתב שטר. דימא מדי, הוא יכול לחזור בו. והרי כמתנת שכיב מרע. שאם החולה אמר שהוא נותן את הלוואתי, שפלוני חייב לי, מתנה לפלוני, ואז הוא מת, באמת הלוואתו לפלוני, ומקבל זכה שבאמת חייבים לו את הפיראון של ההלוואה. אפילו שאדם בריא לא יכול בעל פה להקנות חוב שמישהו חייב לו למישהו אחר. חייבים לי, אז מי עכשיו יהיו חייבים לך? אלא אגב קרקע הוא יכול לעשות את זה. בכל אופן, בעל פה בוודאי שהוא לא יכול, אבל כאן אנחנו אומרים שהוא נחשב כמו מתנת שכיב מרע, שהוא יכול להקנות גם הלוואות. ושמואל אמר, לא ידענה מה ידון בה. אני לא יודע איך לדון כזה מתנה, כי חוששים שמה שהוא כתב קניין בשטר, לא גמר להקנותו כמתנת שכיב מרע, בדיבור באלמה, אלא הוא מתכוון שהקניין יהיה בשטר. והוא רוצה להקנות את זה רק אחרי מיטתו. ואם כן, אין שטר יכול לחול לאחר מיטה, כי אדם לא יכול להקנות שום דבר אחרי שהוא מת. ולכן אני לא יכול לדון לומר שהבן אדם הזה באמת קנה. אבל רב אומר, שולחים אחרי עומד דעתו של האדם. עומדים את דעתו, שהוא התכוון גם שזה יהיה כשטר, כמתנת בריא, וגם כמתנת שכיב מרע בדיבור. אז רואים שדעתו של רב שהולכים אחרי עומד הדעת. אז אם כן, לא חייבים לומר שרבי נתן, רק הוא הולך אחרי עומד הדעת, אלא גם רב הולך אחרי עומד הדעת. אז אם כן, מי אמר שרבי נתן הוא זה שפוסק הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, שהולכים אחר עומד הדעת? אולי רב הוא זה שאמר את זה. אלא באמת, גם רב וגם רבי נתן תרוויו, אז לבטא רומדנה, הולכים אחרי עומד דעתו של האדם. ואם כן, מנדה אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. שפיר, באמת מובן. שרק מזמן הנישואין עומדים את דעתו של האדם, שאז הוא התכוון להקנות את התוספת. ומנדה אמר, אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, אלא היא גובה את התוספת כבר מזמן האירוסין. גם כאן, החנמי, הטעם שלו משום עומדן דעת ההוא. שזה גם עומד הדעת, גם חכמים הולכים אחרי עומד הדעת. כי התוספת משום מקרובי דעת ההוא, זה מחמת קירוב הדעת שהייתה ביניהם, ומתי היה קירוב הדעת? בשעת האירוסין, והקרבה לדעתה. אז אם כן, הוא התחייב משעת האירוסין. זאת אומרת, גם חכמים וגם רבי אלעזר בן עזריה הולכים לפי עומד הדעתו של החתן. רק יש ויכוח, האם הוא מתכוון לתוספת בגלל קרבת הדעת, וזה כבר יש לו בזמן האירוסין, או מחמת חיבת חופה או חיבת ביה, כמו שהגמרא תבאר בהמשך, בכל אופן שזה רק מזמן הנישואין. מה ההלכה? יתיב ישב רב חנינה לפני רבי ענאי, כמיד רבי ענאי, וכאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. אמר לי רבי ענאי, לך תקרא את המקרא שלך בחוץ, זה לא נכון, פוק קרי קרח לברה. פוק תצא קרי קרח, תקרא את מקראך לברה בחוץ, כי אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. אמר רב יצחק ברב דימי, משום רבינו, אז רשי אומר רב, תוספות אומר זה רבי, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. אמר רב נחמן אמר בשם שמואל הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, כך אמר רב נחמן בשם שמואל. רב נחמן בעצמו דידי אמר, אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. ונער דעי, בני יאיר נער דעה, משמו דרב נחמן אמרי, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. ואף על גב, דלת, שכילל רב נחמן ואמר, כל דיינה דדאין כרבי אלעזר בן עזריה, כל דיין שידון כמו רבי אלעזר בן עזריה, הוא כילל איזה שהם כללות. אחי ואחי תאבי, אפילו אחי, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, ובאמת ככה הלכה. הלכה למעשה פוסקים חכמי הש"ס, כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שאת עיקר הכתובה היא גובה מזמן האירוסין, ואת התוספת רק מזמן הנישואין, ועד כאן דף נ"ה.